טוב, שלום וברכה. מאחר ובפרשת חיי שרה שאנחנו נקרא השבת, ואחר בפרשת חיי שרה שנקרא בסרט השם השבת, מדובר על מערת המכפלה. אז חשבתי שכדאי ללמוד משהו שנוגע למערת המכפלה. יש במסכת בבא בתרא, דף נ"ח עמוד א', סיפור מעניין על אדם ושמו רבי בנאה. רבי בנאה הווה כמציין מערתה. רבי בנאה היה מציין מערות. מה זה מערות? של קבורה. כן? כלומר, כיוון שיש צורך לדעת איפה יש טומאה ואיפה אין טומאה, אז רבי בנאה היה עסוק לציין את המקומות האלה, היה סד אותם בסדר, כדי שאנשים ידעו, פה יש מקום טומאה או לא, במיוחד לכהנים. כמתה למערתה דאברהם, והוא הגיע למערה שבה קבור אברהם, כלומר מערת המכפלה. אשכחה לאליעזר עבד אברהם דקאי קמי בבא. פתאום הוא מוצא את אליעזר עבד אברהם שנמצא בפתח של המערה. אמר לי, אז הוא שואל את אליעזר, מה יקה עביד אברהם? מה עושה אברהם עכשיו? אמר לי, גני בחנפה דשרה. הוא עכשיו נח, ישן, בזרועותיה של שרה. וקם מעין עלה ברשב, והיא מסתכלת לו בראשו. אמר לי, זיל ימלא בנאה כי הבבא. אמר לו, לך תאמר לו, לאברהם, שבנאה, רבי בנאה, כן, בנאה, נמצא בפתח. אמר לי, ואז אברהם אמר לו, לעול, ייכנס. מידע ידע דייצר בהי עלמה לקה. כלומר, יצר הרע באותו עולם אין, אז הוא יכול להיכנס. לא מפריע לו שאברהם נמצא בזרועותיה של שרה. עיל, נכנס. עין ונפק. אז הוא מדד את המקום ויצא. למה הוא מדד את המקום? כדי לדעת איפה הטומאה למעלה. כי מתה למערתה, עכשיו יש פה שאלה, בהלכה, האם באמת מערת המכפלה מתאמת או לא מתאמת, זה סוגיה הלכתית שגם קשורה בין היתר לנושא שלנו כאן. כי מתה למערתה דאדם הראשון, אז אחרי הוא הלך למדוד, איפה האדם הראשון קבעו. יצאה בת קול, יצאה בת קול ואמרה, נסתכלת בדמות דיוקני. כלומר, דיוקני זה אדם הראשון, בצלם אלוהים. אברהם, מעין אדם הראשון, אז בדמות דיוקני, בדיוקני עצמה, אל תסתכל. בעינה לציוני מערתה. אבל הוא אומר, אבל אני צריך לציין לפה התאומה, זה לא יכול ככה, אני צריך, יש לנו את העבודה שלי, מה זה? אמרו לו, כמידה חיצונית, כך מידה פנימית, כלומר, מה שאתה רואה מבחוץ, זה מה שאתה רואה, יש גם מה שיש בפנים, אותו גודל. ולמאנדה אמר, שני בתים זו למעלה מזו, כמידה עליונה, כך מידה תחתונה. אמר רבי בנאה, נסתכלתי בשני עקביו. אז בכל זאת, הוא לא הסתכל בפנים של אדם הראשון, אבל ראה את העקבים. ודומים לשני גלגלי חמה. איזה יופי. הכל, מה המשמעות של כל הדברים האלה? אתם חושבים שרבי בנאה נכנס למערת המכפלה, והיה לו את השיח הזה עם אליעזר עבד אברהם, דיבר איתו וכו'. אז כאן יש הערה מעניינת של בעל הבן איש חי בספר בן יהוידע על האגדה הזאת. אני קורא לכם כאן מתוך ספר בן יהוידע. אומר כך, הנה נראה בוודאי שהוא לא נכנס בהקיץ לתוך מערת המכפלה, ולא ראה בהקיץ המראה הזה, ולא שמע בהקיץ דברים אלו של בת קול ושל אליעזר, אלא הוא היה מציין בהקיץ ביום מערות הצדיקים. אבל למערת המכפלה לא אפשר שייכנס, וגם לא היה צריך לציין אותה מלמעלה, כי היא מצוינת ועומדת מימות הראשונים, וכל המערה מוקף באבנים גדולות מזמן הראשונים. כלומר, יודעים איפה זה מערת המכפלה? יש שם בניין ענק. ופיה של מערה פתוח עד היום. מלמל, יש באוהל יצחק, יש איזה פתח, ומדליקים בו הגויים נר. כן, הערבים מורידים שם נר, אף אחד לא נכנס, כי זה פתח צר, אבל מורידים. מה?
אבל אם זה נערה עמוקה ויש רווח בין לבין, זה עדיין מטמא עד למה?
אז אתה שואל שאלה יפה. איך זה יכול שזה מטמא? באמת, הפוסקים דנו הרבה בפשוטו של הדבר הזה. יש בכלל מגדולי הרבנים הספרדים שאמרו שמותר להיכנס לנערה, ובכלל זה שאלה האם האבות מטמאים או לא מטמאים. התוספות כאן דן בזה. בוא, נעזוב את זה. כן? הספרות ההלכתית כבר עסקה בזה הרבה. אך, במראה החלום ראה כל המראה הגדול הזה. כל הסיפור הזה זה חלום של רבי בנה. כאילו הוא ירד לתוך המערה, וראה את אליעזר ודיבר עמו, וגם שמע דברי בת קול וישיב דבר. והכל היה במראה החלום. אז מה זה החלום הזה? מה אכפת לנו מהחלומות של רבי בנה? זה בא לומר שרבי בנה עמד על תוכן המדרגה של אברהם. מי זה אברהם? מי זה אדם הראשון? מי זאת שרה? מי זה אליעזר? כל הדברים האלה, אלה הם דברים שאפשר להשיג אותם בדרכי החוכמה, או בדרכי הדמיון, על ידי החלום.
שאלה.
כן.
אליעזר הוא לא יהודי. הוא עבד אברהם והוא בבעלה כה, אבל הוא לא ידוע מהמקורות שהוא נקבר במערת המכפלה.
לא כתוב בשום מקום שהוא נקבר במערת המכפלה. זה נכון. הלאה. וגם, והכל, וגדולה מזו אמרו חכמים, ומה שאמר השם יתברך להושע, לך, קח לך אשת זנונים, ולקח, וילדה לו, כל זה לא היה בהקיץ, אלא במראה הנבואה. מעניין, מי זה החכמים שאמרו שכל הנישואין של הושע זה היה בחלום? והיל... מה?
אדם.
לא, זה הרמב״ם. זה הרמב״ם, במורה נבוכים. אתה צודק שגם הרד"ק כותב, ועיין רד"ק ז"ל שם. כן, אז זה מעניין. הוא אומר, אמרו חכמים, אבל הכוונה לרמב״ם. כן, זה לא, בחז"ל זה לא כתוב. על כן, דברים אלו שדיבר לו אליעזר במראה החלום, יש לפרש אותם בדרך רמז. אז מה זה שהסיפור הזה שהיא נמצאת בין זרועותיו של אברהם ושרה מאיילת לו בראש? מה זה הזרועות? מה זה הראש? מה?
כינים.
כן, כינים. אבל כינים יש רק בתיבת נוח, נכון? כינים תעשה לתיבה. עכשיו, אז לפרש אותם בדרך רמז. דעות ה... שנוספה לאברהם אבינו עליו השלום בשמו, לקחו מן אותיוד דסרי שהייתה בסוף שמה. זאת אומרת, הוא לקח חצי יוד ועשה מזה ה ושם בשמו. אז הוא לקח את זה משרה, שנחלקה לשני ההין. אחת לקחה שרי, אז נהייתה שרה. ואחת לקח אברהם אבינו עליו השלום. ועל זה אמר לו, גנה בחנפי דשרה. הוא ישן בידיה של שרה. דעות יוד שלקח אברהם אבינו ממנה, עוד ה. היא הייתה בכנפה דשרה. מה זה כנפה? רוצה לומר בסוף שמה. כלומר, כנף הוא מזיר לו זרועות כמו רשי. אלא הכוונה סוף. אז הוא לוקח משרה את מה שיש לה בסוף. ומה שכתוב הוא מעיינה לי ברישה, וזה שהיא מעיינת בראש, כרמז דעות הזו ניתנה לו במילוי א', שהיה קבוע בראש שמו של אברהם, אבינו עליו השלום. שעות ה' תתמלא בשלוש מילואים, שהם א' וי' וה'. כלומר, איך כותבים את האות ה'? אפשר לכתוב אותה ה' א', אפשר לכתוב אותה ה' י', אפשר לכתוב אותה ה'. אז צריך לדעת, ה' של אברהם, איזה... ה של שרה, איזה סוג ה זאת? האם זה ה א, ה, ה או ה י? צריך לדעת. אז היא לקחה מראשו של אברהם, ראשו של אברהם זה א. אז זה ה של שרה, זה ה א. וזו הייתה מלאה באות א, שהוא בראשי דאברהם אבינו עליו השלום. תגידו, מה רוצים מהחיים שלנו? מה זה הסיפור הזה? שוקח ה, שם א. קודם כל, מה? כן. עכשיו, מה זה ה-א' בכלל? כן? אז יש במילוי שם הוויה, שם הוויה י' כ' ו' כ', כשכותבים אותו במילוי אלפים, כן? י' כותבים י' ו' ד', ה' כותבים ה-א', ו' כותבים ו' א' ו', ה' אחרונה ה-א'. בגימטריה? נו, 45. נכון, זה מילואימה. 45. גימטריה של אדם. עכשיו, מה עשינו כדי להגיע ל-45? הוספנו אותיות, נכון? ליוד הוספנו ורדלת. לה הוספנו... מה הוספנו?
א'.
מה הוספנו?
א'.
א', תודה. אני לא, אני לא פידבק, אתה יודע, זה חשוב. לו' הוספנו א' ו', ולה הוספנו א'. כל התוספות שהוספנו זה בגימטריה 19. גימטריה חווה. כן? כלומר, בתוך אדם נמצאת חווה. והיא הוצאה ממנו. אז גם פה, זה ששרה, המילוי שלה זה א', זה בא לרמוז ששרה זה בעצם היתק, גלגול, איך שרצו, של חווה. כמו שאברהם הוא המשך של אדם. לכן ההגדה הזאת מספרת איך הוא עבר מאברהם לאדם הראשון. למה מספר לנו על יצחק יעקב? כי הנושא הוא אברהם. כי הרי איך כתוב בפרשה שלנו? ויהיו כל ימי אברהם אשר חי, 5 שנים ו-70 שנה ומאה שנה. מה פירוש הביטוי אשר חי? אף פעם לא מצאנו את הביטוי הזה באף אחד. והיו כל ימי פלוני, כך וכך שנים. מה זה אשר חי? את הביטוי הזה מצאנו רק בעוד מקום אחד. באדם הראשון. והיו כל ימי אדם אשר חי 30 שנה ו-900 שנה. אז זאת אומרת שבעצם מה זה אברהם? זה אנושות חדשה. זה עוד פעם אדם הראשון. אז יוצא שמה שקורה אצל אברהם ושרה, זה בעצם מה שקורה אצל אדם וחווה. זה בעצם המשכיות של האנושות הכללית. אז זה, מה? יש בזה מה לדון, בעצם כאשר אברהם קונה את מערת המכפלה, אז הוא מכה שורש בארץ ישראל. הוא מכה שורש בארץ ישראל, ברגע שאתה מכה שורש, אתה נפרד מכל שאר העולם. אבל הוא מחפש את המקום שבו קבור האדם הראשון, כלומר, אב האנושות כולה. זאת אומרת, ההתייחדות השורשית, הקעת שורש של אברהם במערת המכפלה, זה החיבור שלו אל האנושות כולה. זה הולך ביחד. ונברחו בך כל נשפחות האדמה. לכן זה מוזכר בהקשר הזה. אז אם כן, הבנו עכשיו מה זה הסיפור הזה של ההה. עכשיו, מה זה, מה ההבדל בין היוד לבין ההה? שרה, שרי. מה זה בעצם הסיפור הזה? למה צריך שרי להפוך אותה לשרה? רואים שהמשחק הזה של אותיות זה לא הבן ישחי שעושה אותו. זה הקדוש ברוך הוא שעושה אותו בספר בראשית. שאומר, עכשיו יוסיפו לך ההה, משרה נוציא חצי. מה זה בא לומר? אז חז"ל אומרים, אברהם זה אב לארם. אברהם לעולם כולו. שרה היא שרה שלי. שרה לעולם כולו. אז מה נעשה עם היוד עכשיו? היוד, אומרים בגמרא, שהיא עברה להושע בן נון. ויקרא משה להושע בן נון, יהושע, מאיפה הוא לקח יוד? מאיפה היה לו יוד לתת? לקח משרה. לקח משרה, ואז נהיה יהושע. מה זה יהושע? כלומר, אם אמרנו שהיוד של שרה זה מורה על פרטיות, שרה שלי, אז זה טוב מאוד לתת את זה ליהושע, כי יהושע הוא בעצם מגן על הפרטיות של עם ישראל. הוא כובש את ארץ כנען, הוא בעצם נגד האנושות מבחינה מסוימת. ואז נותנים לו את היוד. אבל היוד הזאת היא המשך של אברהם ושרה, כי זה שיהושע כובש את ארץ ישראל, זה בשביל לתקן עולם במלכות שדי. לכן יש מסורת שיהושע הוא זה שכתב את עלינו לשבח, כן? שזה השאיפה האוניברסלית. אז בעצם זה מה שמסתתר פה מאחורי הדברים האלה. שהגמרא ממשיכה ואומרת כך, שוף אומר הכל בפני שרה כקוף בפני אדם. כלומר, שרה היא כל כך יפה, כל האחרות בעולם לעומתה הן קופות, כקוף בפני אדם. שרה בפני חווה כקוף בפני אדם. מה זה הסיפור הזה? מה זה קוף? למה אתה אומר קוף? זה לא יפה לדבר על קוף, נכון?
כי קוף הוא לא מנאה, הוא לא
קנאה, אבל ככה אתה צריך לבזות את העולם.
זה סבא.
מה?
זה סבא.
זה סבא, הוא קרוב על כל פנים. כן. קוף זה מלשון קוף של מחט. מה זה קוף של מחט? זה חור. נכון? זה החור. קוף זה מלשון היקף. כלומר, זה מה שקרוב אל האדם. בין הסתם בהמות לבין האדם יש מדרגה אמצעית. קוף זה משהו שהוא כמו אדם, אבל לא בדיוק כמו אדם. הוא ההיקף. זאת אומרת, הכל בפני שרה, כקוף בפני אדם, במחנה. שרה זה ההצלחה שלהם. ברור? וחווה בפני, עכשיו, חווה בפני אדם, כקוף בפני אדם. מה? ככה אתה מדבר על חווה ממנו? שהיא לעומת אדם, כקוף לעומתו?
הפוך, זאת אומרת, הפעם זה הפוך.
זה לא יפה.
נכון.
מה, הרי, זה סך הכל, הוא אומר, זאת הפעם יצא מעצמה, בשר מבשרי. הזוהר אומר, תראה כמה מתוקים מילים אלה. כן? הזוהר מתלהב מהמילים שאומר אדם הראשון, כעצם מעצמה, בשר מבשרי, ופתאום הם עושים אותה קופה. זה לא... אז הבן איש חי שואל את זה. הוא אומר, שהוא חווה בפני אדם כאוף בפני אדם, הנה, אף על פי שכתב רבנו זל, ושאר הכוונות, בדרוש ראש השנה, מאמר רבנו זל, מי זה רבנו זל? רבי חיים ויטל. מאמר חזל שאמרו אדם הראשון לא היה יכול להסתכל בפני חווה אשתו. אז הוא לא יכול להסתכל. מרוב שהייתה יפה, הייתה כל כך מירה, הוא אפילו לא יכול להסתכל בפנים שלה. ונתן טעם לדבר על פי הסוד. וכן נזכר שם בדרוש וב, דף צדיק וב עמוד א'. אין זה סותר למאמר דאחה של כאן. כי קודם הייתה גדולה ממנה באור הפנים. או ממנו זרים. אך אחר החטא, כיוון שהיא נדמה לו, נסתלק ממנה, או גרמה לו, צריך להמשיך פה את הדפוס, שהיא גרמה לו, נסתלק ממנה אותו אור יופי העליון, ואז הוא נעשה גדול ממנה בכך. זאת אומרת שמה שאומרים כקוף בפני, בפני אדם, זה אחרי החטא. אבל לא לפני, לפני החטא היא הייתה גדולה ממנה.
זה גם הוא חטא.
זה נכון, אבל היא גרמה. אז הגרמה זה כמו הפנים. הפנים זה החיצוניות של האדם. ודע שאף על גב שאדם הראשון גם אחר החטא הייתה קומתו מהאמה. אז יש פה בעיה. הרי אדם הראשון הוא לא נותן, לא נותנים לבת קול, לא מרשה לרבי בנה להיכנס, נכון? אז מה, לא לציין את המערה. מה האורך של אדם הראשון? מהאמה. הוא אומר, וכפי היקף המחיצות אשר למעלה, לא נראה מקום התחתון גדול כל כך. כלומר, הוא ביקר במערת המכפלה. אין פה מהאמה, איך זה נכנס? שאלה טכנית. הוא אומר, אין זה תימה. דהינה חינמי, שם במערה, לרוב קדושתה, היה מעט מחזיק המרובה. וחי גבנה אמרו רבותינו זל, מקום ארון וקרובים אינו מן המידה, אלא בנס עומדים. כלומר, כשאתה נכנס לתוך המערה, אתה בעולם אחר. אז בעולם אחר, שם העמידות הן לא עמידות שלנו. לכן, מה שהאדם הראשון הוא גדול מהאמה, זה לא מפריע לו להיות במקום קטן במערה, מערת המכפלה. אדם, עכשיו, הגמרא אומרת, מה המשך? אדם בפני שכינה כקוף בפני אדם. אתה מודד את השכינה בכלל? איך אתה... זה אפילו לא מתחיל להיות כקוף בפני אדם. שוב, הבן איש חי שואל את זה. אומר, נראה לי ודאי שלא אמרו השערה זו על הכמות או האיכות. דהוודאי אי אפשר להגביל שיעור ומידה לאור השכינה. אלא נקיט לשון מליצה על אור השכינה המתגלה ומצטייר בעיני האדם הרואה במראה הנבואה. כלומר, זה סובייקטיבי. מה שהנביא מקבל. כפי כוח שיוכל לסבול. וכמו שאמרו, וביד הנביאים אדמה, יד רצה לומר כוח. כלומר, כפי כוח הנביאים אדמה להם בציור מראה הנבואה, ועל זה הדמיון של אור השכינה, הנדמה לאדם בנבואה, כאמר אדם בפני שכינה כקוף בפני אדם. אחר כך הגמרא ממשיכה, אם כבר דיברנו על יופי, אז דברים על היופי של מספר אנשים. שופרי דרב כהנה מעין שופרי דרבי אבאו. היופי של רב כהנה זה קצת דומה ליופי של רבי אבאו. מעניין אותנו מאוד, כן? עד כמה הוא יפה, לא יפה. מה זה בשביל תמונה לעיתון, לא? כן? שופרי די רבי אבאו, והיופי של רבי אבאו, מעין שופרי די יעקב, אבינו. שופרי די יעקב אבינו, מעין שופרי די אדם הראשון. גם פה לא כך מובן. טוב, זה אדם הראשון, יעקב אבינו, זה דמויות שמעניינות אותנו. אז בואו נראה מה זה אומר. קודם כל, אדם הראשון, לפי זה, הוא יפה יותר מיעקב. יעקב דומה, אבל אדם הראשון יותר יפה. אומר, על פי זה, רבי חיים ויטל, מובא בספר מדרש שמואל על מסכת אבות, רבי שמואל דיוזדה, שמעלת האדם הכללי היא יותר גבוהה מהמעלה של עם ישראל. לפי זה, כן? כלומר, ועל זה נאמר חביב אדם שנברא בצלם אלוהים, שזה כולל את האדם השורשי. מה עם הגויים? הוא אומר, זה תלוי. אם הם ממשיכים את דרכו של אדם הראשון, יש להם משהו מזה. לא ממשיכים, אז לא. אבל יש, אם כן, היסוד הכללי, בכלל שאלה, אדם הראשון הוא יהודי או גוי?
כולל את הכל.
הוא שורש של זה, ושורש של זה הוא הכל. נכון. אז שלכן זה יעקב אבינו. עכשיו, מי דומה ליעקב אבינו? רבי אבאו. מי זה רבי אבאו? כן, קפצנו מיעקב אבינו, אחד האמוראים. רבי אבאו הוא תלמידו המובהק של רבי יוחנן. רבי יוחנן אמרו שהוא יפה, ואז הגמרא שואלת במקום אחר, למה לא מנית את רבי יוחנן? אומר כי לא היה לו זקן. לא היה לו זקן, אז זה לא גדל לו פשוט. אז זה לא הדרת פנים. אבל זה כזה חשוב, יש לו זקן, אין לו זקן. אלא הכוונה שהזקן הוא מורה על מה שלמעלה מהחושים. הרי הזקן אין בו עצבים. אז עכשיו, מתי הזקן גדל באדם? לא כשהוא ילד, אלא מבוגר יותר. כשהוא ילד, עדיין אין לו חוכמה. לכן, אם הזקן גדל, כשאדם סוף סוף משיג חוכמה, זה סימן שזקן, או זקן, זה מורה על החוכמה. אז אי אפשר לומר על הרבי יוחנן שהיופי שלו מן שופרד לאדם הראשון. לכן, לקחו את התלמיד המובהק שלו, רבי אבאו. רבי אבאו היה לו זקן כנראה. אגב, איך אני יודע שזה הנושא? כי הגמרא אחר כך מדברת על זקנים, בהמשך. כן?
בכל השיעור מדברים, וגם בתורה, תושה על המראה. ורחל יפת תואר,
נכון.
ואפילו גם שרה כל הזמן. למה המראה
כל כך חשוב?
זה כל כך חשוב, כי זה משלים את הרוחניות, את הנשמה?
נאמר ככה, בעולם מושלם אין הבדל בין הפנים לבין החוץ. ואז בימי קדם, ששכינה הייתה שורה בעולם, יכולת לדעת אם יש יופי פנימי לאדם לפי יופיו החיצוני. מאז חורבן בית ראשון התקלקלו הצינורות, אז זה כבר לא. אבל לפני בית ראשון זה כן היה. כן. ולכן נאמר בתורה על האימהות שהן היו יפות וכולי, כדי שדע שהן היו צדיקות באמת. כן, זה מה שזה עוד. כן. וגם על יוסף, יפה תואר ויפה מראה, זה לא רק כדי לספר למה אשת פוטיפר עשתה לו צרות, אלא כדי שנדע שהוא היה צדיק באמת. כן. ומה עם רב כהנה? רב כהנה זה תלמיד, יש כמה רב כהנה בתלמוד, אבל כאן כנראה מדובר על רב כהנה תלמידו של רב, שהוא הרג מוסר. טוב, זה בסדר, אבל בגלל זה צריך לברוח מבבל לארץ ישראל.
עוד יותר טוב.
מה?
עוד יותר טוב.
מה זה?
עוד יותר טוב, זה טוב להגיע לארץ ישראל, לא?
הוא הגיע כן, רב כהנה הגיע לארץ ישראל. ולמה? כי הוא היה צריך להימלט מהאומות. כן? אז יש פה מסירות נפש. מסירות נפש גם זה שייך ליופי של רבי יוחנן, ולכן גם אותו הביאו. אז רב כהנה מעין רבי אבאו, רבי אבאו מעין יעקב אבינו, יעקב אבינו מעין אדם הראשון. ואז יש המשך, סיפור מדהים על איזה סיפור של המגושה. ההוא המגושה דהבה חתית שכבה. היה מחשף, המגושה, מגוש זה מאנשי הדת של זרטוסטרה בפרס. הוא היה מחטט שכבה, הוא היה מחטט בתוך הקברים. כן, כנראה שהוא רצה לעשות עובי ידעוני, כן, אז הוא צריך לבוא במגע עם המתים. כמעט מערתה דרב טובי בר מתנה, הוא הגיע למערה של רב טובי בר מתנה, תפסה ונקנה. אז המת תפס אותו בזקן. אתה אביי, הגיע אביי לשם, אביי היה חבר שלו, כך אומר רשי, אמר לי, במתו תאמינה עכשיו כ... אז אביי אמר לרב טובי, תעזוב אותו. בסדר. ושנה אחרי תה, הדר אתה, הוא עוד פעם חזר, שנה אחרי זה. תפסה בדקנה, אתה אביי, לשבקה. אז כלומר, הגיע אביי, לא יודע, עד דאייתה מספרה וגזיה לדקנה. ועד שהביאו מספריים וחתכו את הזקן של המגוש. אז קודם כל זה אומר שיש פה רמז ליופי הקשור לזקן. אז מה זה כל הסיפור הזה? שוב יש פה הערה יפה של הבן איש חי, אומר כך. יש לומר, למה תפסה בזקנו ולא בידו, או בחותמו, אם כבר הוא תופס אותו, שיתפוס אותו ביד, או דווקא בזקן. ונראה לי, בסייעתא דשמיא, כשפתח הקבר, הכניס ראשו, לראות אם יש עליו בגדים, או שמה קלו הבגדים ונעשו עפר. וכיוון שהכניס ראשו לחלל הקבר, להסתכל ונראות, הנה מוכרח שנכנס זקנו תחילה לאוויר החלל של הקבר, ולכן תפס בזקנו שנכנס תחילה. טוב, זה טכני. אינמה, נראה לומר, בסייעתא דשמיא, שעשה לו מידה כנגד מידה. מה הקשר? מפני שזה המגושי שבא להפשיט המתים מבגדיהם, חושב הבגדים מותרות לגמרי. הוא אומר, בשביל מה צריך לשים בגד למת? שיאמר, למה להם בגדים בקבר? כיוון שהם מכוסים באפר. ולכן הוא בא ליטול אותם מהם. כלומר, הוא אומר, דבר של מותרות, לא צריך להשאיר את זה למת. ניקח את זה לחיים. ולכך תפסו בשיער זקנו, שגם השיערות הן מותרות. מי צריך שיערות? וראוי לו שיקצצם. ובפרט שהמגושי דרכו לגדל זקן ארוך ועב. דאומר לך, כל מותרות אלו שבזקן, תקצצם. וכן היה, שלא עזבו אלא עד שחתך הזקן שלו, ועוד נראה לומר, הטעם שתפסו בזקנו, כי הזקן גדל אצל האדם ביותו גדול, שנשלם בחוכמה ודעת, שאז צומח שיער זקנו, ואינו בא לו בזמן שטותו, כשנולד, בעודנו נער. ולכן מייחסים החוכמה לזקן, כמו שאמור רבותינו ז"ל, זקן שקנה חוכמה. ולכן, המגושי שעושה מעשה שטות, לחטט ולהפשיט בגדי מתים, תפסו בזקנו כדי שיחתוך אותו, כיוון שגדל זקנו והוא עודנו בער וגזיל. כלומר, אתה בעצם ילד, שוטה. ולמה לא הזקן, המורה על שלמות, חוכמה ודעת. רבי חנניה בלה קשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפני הרבה יותר רצון שנאמר, אדוני חפץ, מה שיתפו, יגיד תורה בידי.
תודה, 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 תוד